כל חי אונליין 93fm.co.il
מחברון אל אור עזריה. מדיווחים קודמים ניתן כי התביעה תדרוש להשית על עזריה עונש של 3-5 שנות מאסר. ועדת המשנה לביקורת המדינה של הכנסת צפויה לאשר היום את פרסומות של דוח המבקר על תפקוד הקבינט המדיני-ביטחוני בזמן מבצע צוק איתן. בדוח המבקר מותחת ביקורת על אופן ניהול הדיונים בקבינט ומרכך את הביקורת על צה"ל. רכבת שנסע לכיוון ירושלים פגע ברכב שעמד על מסילת הרכבת באזור בר גיורה. בנס לא היו נפגעים, שכן המכונית והרכבת היו ריקים מנוסעים. כתבנו בן צילי זרוביץ' מוסר כי למרות השיבושים, הרכבות בקו ירושלים הרצליה שבו לפעול כסדרן. באום אל-חירן שבנגב תארך היום הלווייתו של יעקב אבו אל-קיין, שביצע את פיגוע הדריסה ביישובו ורצח את השוטר רסם ארז לוי, השם יקום דמו. כתבנו בן צילי זרוביץ' מוסר כי אמש אישר בגץ את הבקשה למסור את גופתו לקבורה לפי מסורתם ומונתם של בני משפחתו. בגץ אישר לאלפים להשתתף בהלווייתו של המחבל. סוכנות הידיעות הצרפתית AP חושפת כי נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה ביצע מכתב בשעותיו האחרונות כנשיא והעביר 221 מיליון דולרים לרשות הפלסטינית ביום שישי בבוקר. כוחות צהל עצרו במהלך הלילה 8 מבוקשים ביהודה ושומרון. 3 מהמבוקשים שנעצרו חשודים במעורבות בפעילות טרור עממי והפרות סדר אלימות לעבר אזרחים וכוחות הביטחון. דובר הבית הלבן שון ספייסר אמר כי נושא העברת שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים מצוי עדיין בדיונים. כשתהיה החלטה, נעדכן בה את הציבור, דברי ספייסר, מהם הביא כתבנו שלמה ריזל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי בכוונתו לדון מחדש בהסכם הסחר. אתמול חתם טראמפ על צו המוציא את ארצות הברית מהסכם הסחר הטרנס-ספציפית, ובכך ביטל את הסכם הסחר הגדול של ברק אובמה, וממש את הבטחתו לאורך קמפיין הבחירות בו אמר טראמפ כי ההסכם פוגע במגזר הייצור של ארצות הברית ויהרוס את אמריקה. הסכם הסחר שכולל 12 מדינות, המהוות 40% מהכלכלה העולמית, טרם מושר על ידי הקונגרס, מה שאפשר לטראמפ להוציא צו נשיאותי שלא יהיה כרוך בהליך פוליטי סבוך. והתחזית מיד.
בחסות חורף, קר בחוץ. סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו, התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
היום יהיה נאה ותורגש עלייה בטמפרטורות עם רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ ובערים. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, אך לקראת הערב יתכנו גשמים קלים ברוב אזורי הארץ, וביום חמישי צפוי גשם מקומי מצפון הארץ ועד הנגב, ובחרמון עשוי לרדת שלג.
בחסות חורף, קר בחוץ. סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו, התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
ועד כאן, חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר, ורוצים לומר בוקר טוב לפרשננו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב מוטי.
מיד נדבר על אלאור עזריה. קודם כל, איך אתה מרגיש עם פרסום התמלילים הבוקר בידיעות מישיבות הקבינט בזמן צוק איתן?
הרגשה חצויה. מצד אחד אני לא חושב שכל העולם, וכולל העולם הערבי והעולם שמסית אותנו ומסובב אותנו ולא תומך בנו, חייב לדעת את כל הדברים מתוך תוכי הקרביים של המדיניות שלנו ושל המדינאים שלנו ושל הפוליטיקאים שלנו ושל הצבא שלנו. אבל מצד שני, יכול להיות שזה צורך, אבל אני חושב שנטיית ליבי האישית הולכת לכיוון הדבר הראשון. יש דברים שצריך לסגור אותם.
כן, אבל אחרי שקראת את זה, מה אתה חושב?
לא, אני מכיר אותם. לא קראת צבא ראשונה, לא בפעם השנייה. יש פה הרבה מאוד פוליטיקה והרבה מאוד הסתכלויות. זה תפיסת עולם. האם ללכת לדבר שאתה לא יודע בדיוק מה הוא נכון? שראש המטה הכללי אומר יומיים שלושה, ואחר כך זה בפועל 19 יום, זה לא נעים. אבל מה יקרה מחר בבוקר, אני שואל את עצמי, באותו מידה שאזרחי ישראל, שאני צריך לשדר חלילה כאן ברדיו כל חי, ביחד איתך, אם יהיה דבר כזה, שתהיה מלחמה, ונגיד שתהיה יומיים שלושה, ותהיו רציניים, ותתפסו את עצמכם, ותחזיקו את עצמכם, ותהיו אני לא אוהב לומר את הביטוי הזה, תהיו חזקים, אבל נאמר ש...
טוב.
וכולי.
אלאור עזריה, אני מבין שיש איומים על חייו?
כן, אבל זה דברים שפחות הדברים האמיתיים מסביב. תשמע, כל הדברים הללו מוזנים ומזינים אותם אנשים שיש להם טובת עניין בכך. אלאור עזריה יכול היום בשעה 13:00, כי זה מתחיל ב-12, אבל ב-12 עד 13:00 יש עדי אופיו לטובתו, ואז הוא יוזמן לעלות לדוכן העדים. הוא יכול באבחת משפט אחד לסיים את הכל, והפרקליטות אז, בעצה אחת עם הפרקליט הצבאי הראשי, שהייתה אתמול ישיבה, שאני יכול לספר לך אותה עכשיו פה בפעם הראשונה בכל חי, ישיבה מאוד עמוסת טענות וטיעונים רגשיים, הפרקליט הצבאי הראשי, תת-אלוף שרון אפק, נותן להם אישור לפרקליטות, לתביעה בראשותו של סגן אלוף וייסמן, תסיימו את העניין הזה. והם יכולים לסיים את זה בפרק זמן קצר אחד, שנתיים מעשר, שנה וחצי עד שנתיים, אם הוא יביע חרטה ויודה, ואז את הפרק הזמן הזה שהוא ישב יכזו לו בצורה כזאת ואחרת, די מהיר הוא ילך הביתה. אם זה לא יהיה, אז התביעה הולכת לדרוש, כמו שאמרתי לך כאן בשידור, לא בגלל שאני גאון גדול.
חמש שנים.
לא, נכון, עד חמש שנים, בין 3 ל-5 שנים, באמצע איזה נקודה. הבעיה היא שאנשי הסניגוריה רוצים להמשיך ללבות את זה, לצערי.
אבל לא בטוח, לא בטוח, אנחנו נראה בדיון, הוא יכול להיות שנראה שינוי כיוון, בוא נראה, למתין ונראה אם ירחמו עליו או לא ירחמו עליו הפרקליטים שלו. אני מודה לך, קובי.
תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אלוף במילואים, עוזי דיין, גם יושב ראש מפעל הפיס, נכון? בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, אני חייב משפט אחד שלך לאלאור עזריה, מה אתה היית הבוקר הזה עושה במקומו?
אני לא במקומו.
לא, סליחה, לא במקומו האישי, אלא אתה יודע, פרקליטיו כמובן.
לא, אני גם לא במקום פרקליטיו, תראה. אני חשבתי, אני נתתי עדות מומחה מטעם ההגנה, כי משתי סיבות, אחת שחשבתי, ואני עדיין חושב, ודעתי מתחזקת, שלוחם גם אם הוא חוטא, לא צריך לעמוד לדין פלילי, אלא בלית ברירה, וזה לא היה המקרה. זאת אומרת, גם אם לוחם קשל, גם אם האירוע קשה, הוא צריך קודם כל לחקר, וכמה שאפשר לקבל מענה, כולל הנישה אם צריך, במסגרת הפיקודית והדין המשמעתי. ודבר שני, חשבתי שבמקרה הזה נכון יעשו הצדדים אם ילכו לסוג של עסקת טיעון, ואת המשפט דרך אגב המליץ להם לעשות את זה, הגנה קיבלה את זה, התביעה לא, יכול להיות שזה קצת יותר מסובך, אבל לא הרבה יותר מסובך. מי שהוחלט להעמיד אותו לדין, צריך לכבד ולקבל את הכרעת הדין הקשה והפסקנית כל כך, כי בסופו של דבר אנחנו מדינת חוק, וכרגע נמצאים בהליך המשפטי והשפה המשפטית, ולכן אין טעם שאני אסביר מה הייתי עושה במקום פרקליטה, ואני לא פרקליטו.
הבנתי, אתה אומר, ההתייחסות שלך הייתה במישור אחר בתהליך ההגנה, לא בנקודה שאנחנו עוסקים בה היום. טוב,
אוקיי. אני אמרתי בית המשפט ישירות שאני לא יודע אם הוא חטא או לא חטא, ואני לא חושב שזה צריך להגיע להליך פלילי, בגלל שאני, אגיד לך את האמת, אני לא כל כך עסקתי במשפט, המשפט עוסק במה היה, מנסה לברר בדיוק מה היה וכולי. אני הרבה יותר מוטרד מהעתיד, זאת אומרת מזה שיש הרבה חיילים, וחיילים לוחמים לעתיד, ומשפחות שלהם, שחוששים ממצב, שאם הבן שלהם יתנדב, וילך למשימות, וילחם בטרור וכולי, ויקשל במשהו, אז יגלגלו אותו למשפט פלילי. אני חושב שגם בצד המעשי של החיים, סוג של הסדר או עסקת טיעון, כפי שבית המשפט, דרך אגב, שאני הצעתי את זה, המליץ לצדדים לעשות את זה, אני חושב שזה הדבר יותר נכון. אבל עכשיו כל זה עבר חלף לו, עכשיו אנחנו בתהליך משפטי, צריך לכבד אותו, להפסיק השמצות ואיומים גם כלפי השופטים, גם כלפי מפקדים, ועכשיו זה שלב של הטיעונים לעונש. מה יכול לעלות בטיעונים לעונש? אני מניח, זה היום בצהריים נראה, אבל אני מניח מניסיון שלי, 36 שנה, רק בתפקידי לחימה ופיקוד, אני מניח שדבר אחד זה אחריות של הדרג היותר בכיר, בעיקר המ"פ, ברור שהאירוע שם הוא לא אירוע לדוגמה, הוא לא ספינת דגל הצורה הזאת. אני הייתי 17 שנה ביחידה, אצלנו ביחידה אם היה אירוע כזה, קודם כל בתחקיר היו מבררים למה בכלל יצא מזה מחבל חי. לא 11 דקות אחרי וכו', אלא למה כשהוא נגע ברצפה הוא עוד היה חי. בגלל שזה אירוע ברור של פיגוע, אתה יודע מי המפגעים, אתה יודע שהם באו בשביל לרצוח וכו'. וזה דבר, דוגמה. דוגמה שנייה אני אתן לך בהקשר הזה שפחות דברים על זה. אתה יודע שכשהמחבל השני, זה שאלור עזריה הרג אותו, כשהוא הגיע לאבו קביר, החזירו אותו חזרה, בגלל שלא היה עליו דבר שקוראים לו זיכוי חבלן. זאת אומרת, לא היה עליו את הטופס שמאשר שבדקו שאין עליו אז פצצה. זה מראה כמה האירוע הזה היה מבולגן. דרך אגב, הממפי על האירוע הזה עמד למשפט לפני המחת ונמצא השם. ולכן זאת תהיה אחת הטענות. דרך אגב, זה לא מנקה את החייל עצמו. אבל זה בטיעונים לעונש דבר שעושה.
הבנתי. אני מתחבר בעיקר לשני דברים שאמרת. הדבר ראשון זה שיש צריך את הפרדה בין התהליך המשפטי לבין איך שאנחנו צריכים להתנהג עם הלוחמים שלנו, ודבר שני, זה האירוע לכשעצמו, העובדה שהמחבל נותר חי 11 דקות אחרי, זאת השאלה. כלומר, אי אפשר לזלזל או להקל ראש עם מה שעשה אלאור עזריה, אבל שאלה לא פחות גדולה, איך המחבל הזה שברור שבא לרצוח, נותר בחיים בסיטואציה.
דרך אגב, ואם הוא נותר חי, איך זה לא טיפלו בו? זאת אומרת, הכלל אומר מרגע שנגמר האירוע, אז צריך לטפל בכולם בסדר מסוים בחולה, אבל גם במי שהוא מחבל. טענה שנייה, אני מניח, תהיה, לטיעון לעונש תהיה שהוא לוחם צעיר, זה נדמה לי שזה אירוע ראשון, הוא עכשיו נהיה האיש הכי מפורסם במדינה, אבל הוא כולה חייל בן 19, שזה אירוע ראשון שלו, עם סערת רגשות, הצבא טוען שהוא לוחם מצטיין, אז יש פה שאלה בכל זאת.
טוב,
לוחם מצטיין. לרוב זה עומד לזכותו, ודבר אחרון, אני מניח שיגידו שהוא כבר די נענש. הוא נשפט בכיכר הפייסבוק, הסבל של המשפחה, ולכן שעכשיו הזמן למידת הרחמים, כאילו מידת הדין כבר הייתה, עכשיו הזמן למידת הרחמים.
טוב, עד כאן בעניין אלאור עזריה, אני חייב להשתמש בניסיונך רב השנים. למעלה מ-35 שנים במערכת. אתה קראת הבוקר את התמלילים מישיבת הקבינט בידיעות בזמן צוק איתן?
לא, אני לא מקבל אותן. גם מי שקרא אותן, דרך אגב, בוועדה של הכנסת, קרא אותן בחדר הוועדה.
הבנתי.
אבל אתה יודע, עבר כבר די הרבה זמן מאז, והדבר העיקרי שצריך להגיד עכשיו זה קודם כל דוחות מבקר הם דבר מאוד חשוב. הבעיה היא שאנחנו הדרדרנו למצב שההתייחסויות אליהן הן כבר פוליטיות. הן לא מקצועיות. והדבר הזה יפגע לאורך זמן מאוד במעמד המבקר ובעבודה שלו. בגלל שאף אחד כבר לא מאמין לכל הפוליטיקאים שמתראיינים על זה, או לפחות...
כן, זה נכון, אבל אם היית קורא את...
חושב שהם מנצלים אותם.
כן, חבל שלא הכינו אותך מראש לקרוא את זה. כי התמלילים, ואני ממליץ לך מאוד לקרוא את זה בלי קשר לשידור שלנו, הם מעלים תמונה מאוד מטרידה לגבי המעורבות ולגבי מה שהרמטכ"ל, מה ששר הביטחון חשבו או רצו להתנהל באירוע הזה.
את הדברים האלה קראתי, תראה, יש פה, אני אגיד לך שני דברים חשובים על, על, על צוק איתן. אחד, עשו שלא בצדק מהמנהרות נושא עיקרי. גם היום הוא לא נושא עיקרי. מרגמות מסוכנות יותר ממנהרות. זה פשוט יותר עניין פסיכולוגי, ולמרות זאת, כמובן חשוב, השאלה איך טיפלו, דרך אגב, המנהרות, זה כל כך עתיק, שמטפלים לזה כבר הרבה שנים ללא הצלחה.
אני לא מצליח להבין, למה מנהרות זה פחות מסוכן ממרגמות? למה? מרגמה, אתה יודע, מקסימום.
תיקח, תיקח עד עכשיו כמה אנשים נהרגו ממרגמות וכמה ממנהרות.
לא, זאת לא השאלה. זאת לא השאלה כמה נהרגו. השאלה היא שאלת הפוטנציאל. אם אני יודע שיש מנהרה...
אין לזה פוטנציאל יותר גדול ממרגמות.
למה? אם עוברים דרך מנהרה 10 מחבלים, 20 מחבלים, ומשתלטים על יישוב, זה לא פוטנציאל גדול יותר ממרגמה שיכולה במקרה החליל הגרוע...
זה הפחדה סתמית. אפשר לעשות את זה עם מסעית מלאה במחבלים שחותכת את גדר הביטחון ורצה ליישוב. זה לא דבר יותר מסוכן.
בואו לא ניתן להם רעיונות, אתה יודע.
עכשיו כבר עוסקים בצפון, נכון? שגם יש בצפון, וכולם חופרים להם מתחת לבית. עד היום אף מנהרה לא הגיע לשום יישוב. אתה יודע את הנקודה הזאת, נכון?
כן, בצפון.
לכן, אני לא טוען שדבר חסר ערך. אבל זה לא מה שעשו מזה, זה לא נשק אסטרטגי. אם אני הייתי בחמאס, אם הוא היה פועל כמונו, הוא היה צריך להקים ועדת חקירה על כמה אנשים מתו לו בחפירות של המנהרות, כמה כסף עבד, כמה זה ומה התוצאות בסופו של דבר. עדיין זה נושא חשוב ויש לו תשובה יותר טובה. דבר שני, הדוח הזה, כמו כל דבר, מראה שאנחנו במין unfinished business, זאת אומרת, עסק לא סגור. זאת הייתה הביקורת העיקרית שלי על, על צוק איתן. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת להגיד, בואו נחיל את האירוע, זה מה שהרמטכ"ל והצבא בכלל ושר הביטחון, ובסופו גם הקבינט קיבל שצריך להחיל את העניין, ולא למוטט את שלטון החמאס, כי יש בזה גם הרבה נפגעים, יכול להיות, וגם מי יבוא במקומו וכולי. זה לגיטימי להתלבט בין שני הדברים. אני חושב שצריך למוטט את שלטון החמאס. מתי לעשות את זה? אנחנו הרי לא יוצאים כל יומיים למלחמה. צריך, אם השאלת עזה תחזור ותגיע לנקודת רתיחה, כי בפרספקטיבה של זמן אפשר להגיד שבסך הכל הוסגר טעה מסוימת. אבל הבעיה לא נפטרה. אלה שני הדברים העיקריים. כל השאר הם דברים חשובים, אבל הצורה שעושים בזה, אני לא בטוח שהיא תוביל להוסקת מסקנות.
כן, טוב, הרבה פוליטיקה יש במערכת הזאת, וחבל, אבל זאת המציאות הישראלית. אני מודה לך.
והדוח מבקר נהיה לפני שנים, שהיו פעם ועדת חקירה, חן וחן יום הכיפורים, כולי, על זה הרבה כבוד. היום, כל מלחמה שיש, כולם יודעים שבסוף שלה גם תהיה איזה ועדת חקירה. אותו דבר קורה לדוח המבקר, וחבל.
הרבה, תסלח לי שאני אומר, הרבה באשמת המבקר גם, כן? ברגע שאתה צועק זאב, זאב כל הזמן, אז בסדר, אנשים מתייחסים בצורה פחות רצינית.
מישהו זוכר גם, אתה זוכר את הערות המבקר למי שפיתח את כיפת ברזל?
לא.
היה דוח מבקר שלם שעסק בשאלה על פיתוח כיפת ברזל, וטען שזה לא הדבר הנכון, זה לא נעשה בצורה הנכונה, אז המבקר כבודו במקונו מונח, בסוף צריך לנהל מדינה גם.
מה שנקרא בינינו, אני לא בטוח שלמבקר יש את הכלים והיכולות באמת להוציא דוחות על אירועים, שאם אתה לא שם, אתה לא יכול להרגיש אותם, לא יכול להבין אותם, לא יכול לראות אותם.
זה נכון, אבל זה לא, אי אפשר על ידי זה לייתר מבקר. הייתי יכול להגיד אותו דבר על שופטים, שעוסקים כל יום חמישה מקרים, שאין להם מושג מקצועי בדיוק מה זה הדבר הזה. אבל בסופו של דבר גם מערכת שיפוט היא חשובה, וגם דוח מבקר, ובתנאי שהכל בפרופורציות.
מודה לך על השיחה הזאת, עוזי דיין, שבוש מפעל הפיס ואלוף המילואים שעבר. תודה רבה לך.
כל טוב.
בוקר טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
חמש שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים והרשמה 1-700-555-714.
אתה עובד כל היום בכתיבת קורות חיים? בוא למצוא עבודה אמיתית. המרכז להכוון תעסוקתי ועיריית בני ברק מזמינים אותך לריד התעסוקה הגדול לגברים, בו תוכל למצוא מגוון משרות חמות ופרנסה בכבוד. היריד יתקיים ביום שלישי, כ"ו בטבת, בין השעות 2-5:30 אחר הצהריים, במרכז להכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 בני ברק. הדרך שלך לפרנסה עוברת במרכז הכוון.
הפח מפיץ ריחות לא נעימים? נשאר בבית ריח של טיגון? קחו סנו ריפרש. סנו ריפרש, תרסיס יעיל במיוחד לניטרול ריחות רעים בבית. סנו ריפרש, משמיד חיידקים ומותיר את החלל בניחוח נעים.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244, 03-652-5244.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
מבצע באינטרנט רימון לרגל השקת טכנולוגיית חוכמת ההמונים. 50% הנחה למצטרפים חדשים. מתקשרים 1-800-222-234.
הבית שלנו בושים חכם, אינטרנט רימון.
כפוף לתנאי המבצע.
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל, רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום, בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, תן לנו קצת מה שנקרא הסבר. אני מבין שעשית איזשהו תהליך מול שר השיכון, שהמשמעות שלו זה שיתאימו דירות לפי הצרכים של החרדים בדירות מחיר למשתכן. מה זה אומר? דירות עם מזוזות, עם בתי כנסת, מה?
בתי כנסת כן, מזוזות עדיין לא, אבל אני אפרט. משרד השיכון, יחד עם משרד האוצר, עם מנהל התכנון, על מנת להוזיל את מחירי הדיור ועל מנת לתת דיור בר השגה, מנפיק מדי פעם מכרזים לדירות במחיר למשתכן, מחיר מוזל. עכשיו, יש גם בערים חילוניות וגם בערים חרדיות וגם בשכונות חרדיות. כמובן, המכרז הוא לא מיועד לציבור כזה או אחר, אבל מטבע הדברים, מכרז בתוך שכונת חמת שלמה, מיועד לציבור החרדי, יש ערים אחרים במקומות חילוניים. עכשיו, יש במפרט של הדירות, אנחנו יודעים שציבור החרדי מחפש ומבקש דברים שלא קיימים לציבור אחר. אני אתן דוגמה, כמה דוגמאות. קיור כפול, כן? אדם בשביל, מקבל מהקבלן דירה עם קיור אחד, בשביל להפוך אותו לקיור כפול, צריך לשלם כמה אלפי שקלים. ואני שואל, רגע, אם אתם כבר...
שנייה, בסטנדרט הישראלי, במכרזים של מחיר למשתכן יש קיור אחד?
כן. בשכונות חרדיות היה גם קיור אחד.
מה זה שכונות חרדיות? גם שכונות חילוניות? מה, אנחנו לא יהודים?
תראה, בוא, אם אנחנו מצוודים לדת היהודית, אבותינו ואבות אבותינו לא לכולם היו שתי קיורים. היה קיור אחד. אלא מה? אנחנו מחמירים. והציבור החרדי מחמיר ויש לו שתי קיורים. עכשיו אנחנו מבקשים, משרד השיכון, אתה כבר מוציא מכרזים לציבור החרדי.
שתי קיורים זה חומרה?
כן, כן, לא יודע. לפני שנות דורות לא היה שתי קיורים, זה חומרה שקיבלה יתד בציבור השומר תורה מצוות בשנים האחרונות, אבל זה חומרה שכבר התקבלה.
טוב.
ואנחנו בעצם דורשים, משרד השיכון, שאם אתה כבר מנפיק מכרזים לציבור החרדי, תתאים את זה לכל האופי וכל מה שציבור החרדי מכניס.
אוקיי, אז קיורים, מה עוד?
למשל, מרפסות סוכה.
יפה.
דוגמה נוספת, המשרד השיכון מוציא מכרזים של דירות 120 מטר מרובע. עכשיו אנחנו מבינים שכל אדם, תשאל כל אדם בציבור החרדי, האם אתה מעדיף בדירה של 120 מטר מרובע שלושה חדרים או חמישה חדרים וסלון יותר קטן? ברור שתוספת החדרים היא דבר שהוא נצרך אצלנו בגלל ברוך השם ריבוי ילדים. עכשיו, אדם בשביל להפוך את הדירה, אותו מטר, אותו מטראז' לחמישה חדרים, צריך להוסיף אחרי זה עוד 20,000 שקל. אנחנו שואלים למה? מראש תתאים את המבנה, המפרט הטכני של הבית, לציבור החרדי. לקח השר השיכון זמן, עבדו על הנושא, היו איתנו בקשר כל הזמן. באמת קיבלתי אתמול מכתב שאני באמת רוצה להגיד לו שפו גדול, שמיישמים דברים שמבינים שהוא תועלתי.
יפה.
הוא כתב לי שבאמת אכן לאור הקריאה הם הולכים ליישם, וכבר בשכונות ד' 1, ד' 2 בבית שמש, כבר הנושא הזה ייושם ונראה מפרט שמתאים לציבור החרדי.
יפה. מה עוד?
יש עוד הרבה נושאים שעומדים. עמדנו בקשר עם מול מנהל התכנון בכל נושא של דיור בר השגה לציבור החרדי. לא רוצה להעלות בפרטים, אבל פורסם על בנייה מאוד מאוד ארוכה, גדולה, 15,000 יחידות דיור בירושלים. שבוע שעבר ישבתי יחד עם סגן השר איתי כהן אצל אביגדור יצחקי. אנחנו אמרנו שאנחנו לא מוכנים לתת יד לדבר כזה. לא יכול להיות שכל הדיור בירושלים יהיה מותם רק לציבור החילוני, מותם עוד הפעם ובניינים עם 40 קומות שלא מתאימים לנו, בשכונות שלא מתאימים לנו. יש לנו הבטחה ברורה שלא תקודם תוכנית מהסוג הזה רק בדרום העיר. יהיה פיצול לטובת גם הציבור החרדי, וגם פירטנו גם בכמה שכונות, רק זה לא דברים שהוחלטו. ואני קודם כל מברך, זה דבר שצריך לקרוא, וזה יקרה בעזרת השם.
יפה. רגע, לגבי המרפסות סוכה, איבדתי אותך, אז יש הסכמה בעניין הזה?
כן, הוא כתב מפורט חד משמעית, כן. מרפסות עדיין לא, מרפסות סוכה כן.
כל דירה חייבת שתהיה לה מרפסת סוכה.
מרפסות, דירות, מחיר למשתכן, מותאמות לציבור החרדי, יהיה בהם חובה גם למרפסות סוכה.
הבנתי, מעניין. אגב, ככה יהיה גם למדינה קל יותר לתעל לאיפה החרדים ילכו יותר ופחות.
נכון, אנחנו יודעים איפה זה, נכון? גם בנושא של מבנה ציבור, זה אותו דבר, יש שכונה, האופי שלה, אנחנו רואים שכונות שלא הותאמו לציבור החרדי, ויש כמה כאלה אפילו בירושלים. רואים את מצוקת בתי הכנסת, גני הילדים.
טוב, יפה, יפה, אני חושב שמדובר בדברים פרקטיים וחשובים. כמה זמן אתה כבר חבר כנסת?
פחות מ3 חודשים.
3 חודשים וכבר...
עוד לא. עוד 3 חודשים.
וואלה, וכוח חוק שלך עולה לוועדת שרים עכשיו, אני מבין, נכון? שבוע הבא?
ביום ראשון, ועד שם החוק הראשון, יעלה לוועדת שרים.
וואי, מרגש?
נכון. בעזרת השם, מקווה גם שיעבור.
אני שאלתי מרגש, אתה עונה לי, נכון?
האחרונים.
אני שאלתי מרגש, אתה עונה לי, נכון? זה מרגש?
לא מרגש, כן, בהחלט.
מה זה אומר ועדת שרים שכאילו, זהו, זה עכשיו רק עניין טכני?
עמדת הממשלה.
טוב, החוק הזה, אני מניח שאין מי שיתנגד לו.
תפלא לשמוע שיש אנשים שכן מתנגדים לו.
די.
כן, אני מספר ח"כים באו אמרו אנחנו לא מוכנים לתמוך בזה, אני שואל למה. אומרים שביטוח בריאות זה אספה, זה פי מעל, זה פינוק, זה לא דבר הכרחי. אמרתי להם, מדובר על 20 שקל לחודש, אתה רוצה גם את זה לקחת לו לשלם לבעל חוב שלו? הרי אדם שהוא עשיר...
רגע, בוא נספר למאזינים שלנו על מה אנחנו מדברים. אתה יזמת הצעת חוק שבעצם אומרת שהוצאה לפועל לא יוכלו להקל ביטוח רפואי. מה זה אומר? מה זה ביטוח רפואי?
היום אדם לצערנו נפל בחובות, באים מעקלים לו את האוטו, מעקלים לו את החשבון בנק שלו, את הפקם שלו, ובצדק. ועכשיו יש לו גם ביטוח רפואי. ביטוח רפואי הזה שווה כמה שקלים, משהו צוואר שם, על מנת שהביטוח יחסה לו צינטור, תרופות וכל מיני דברים. המעקל היום בחוק יכול להקל לו גם את הביטוח רפואי, והוא לא יוכל להשתמש בו.
לא הבנתי.
כשהוא צריך את זה.
לא הבנתי. איך מעקל יכול להקל לביטוח רפואי? אתה מדבר על ביטוח חיצוני של חברת ביטוח?
כן.
עכשיו, רגע. הביטוח החיצוני של חברת ביטוח נותן מענה לחולה בזמן שהוא צריך, אם זה רופא, אם זה אשפוז, אם זה ניתוח.
נכון, נכון.
אז מה, יש שם
אבל יש סכום של 15-20 שקל שהוא משלם כל חודש. את זה הוא יפסיק, הוא לא יכול להמשיך לשלם את זה.
הבנתי. כלומר...
מה שאומר שבעצם לא יכול, אם קורה לו משהו, גם לא יכול להשתמש בזה.
וואי, זה חמור הרבה יותר, אתה בעצם שובר לו את הרצף. נגיד אדם נכון. ששילם 40 שנה ביטוח, הוא מגיע לגיל 65, ואז נהיה לו עיכול.
אז כל מה ששילמת היה תרומה.
כל מה ששילמת הלך לפח, ואף אחד...
נכון.
ואם הייתה לך הפסקה ולא שילמת, אף אחד לא יכניס אותך חזרה לביטוח, כי אתה כבר נכון? מבוגר.
יומר הביטוח, הפסקת לשלם?
כן, okay, בדיוק. ולכן, אתה תוכל להקל...
עד אותו סכום.
עד אותו סכום. ואז איך זה יעבוד נגיד חודש הבא, אתה מקבל מזכורת, יעקלו לך עוד פעם, אבל השאירו את ה-20-30
שקל. ביטוח רפואי, את הסכום הזה אי אפשר להחריג אותו, אי אפשר להקל אותו.
אבל לכמה זמן אתה צריך לשמור את הביטוח? כלומר, לחודש, חודשיים, שלושה? נגיד אני מעקל, יש בחשבון 2,000 שקל, וכל חודש עולה נגיד 50 שקל הביטוח, 100 שקל לצורך החישוב, עולה הביטוח הרפואי. אז מתי לקחת...
יותר חודש, כל חודש, יוכלו לקחת, הביטוח רפואי יוכל לגבות מה שיש בחשבון. אם אין בחשבון, זה כמו כל בן אדם.
לא, אבל רגע, אבל אתה עכשיו אדם לא עובד, כן? יש לו 1,000 שקל בחשבון, ה-1,000 שקל הזה, על הזה נועד לממן 10 חודשים של ביטוח רפואי.
נכון.
אז,
לא,
אז...
אני אומר ככה, מגיע חודש תשרי, כן? מגיע חודש תשרי, הביטוח רפואי רוצה יוכל לקחת 15-20 שקל מהחשבון, הוא לא יכול. החוק אומר שהוא יוכל. מגיע חודש חשבון, מסתכלים על החשבון, כי לפעמים יש, נגיד, 100,000 שקל תקוע בחשבון בגלל עיכול, עד שמגיעים להסדר, ועד שמבית משפט מסיים את התיק שלא לוקח זמן. אז כל חודש, בדיוק באותו יום, שהוא עד היום היה משלם,
הבנתי.
כי אם הוא לא משלם...
החוק הזה רחב הרבה יותר, הוא בעצם אומר, הרי מה קורה היום, אם מישהו מקבל עיכול, הבנק לא יכול לשלם לשום ספק, כלומר לאף אחד, לא לעירייה ולא לגני, לא יכול לשלם לשום דבר.
נכון.
אבל אני מבין שהחוק הזה מחריג...
מחריג את הביטוח הלאומי, את הביטוח רפואי. כן.
כלומר, אם יש כסף בחשבון, הבנק יכול לשלם באמצעותו...
חייב להעביר את זה, כן.
חייב לשלם באמצעותו את הכסף הזה. יפה. כן. כל הכבוד, תגידי מה המשפחה באה וזה, לראות את החוק הראשון שעובר או לא עד כדי כך?
מדי שרים אני לא יושב בכל מקרה. לא, אבל אין מה לראות. נקבל, ניתן להם מידע בזאת השם.
מה החוק הבא?
יש עכשיו בקנה כמה דברים. קודם כל, אנחנו עובדים על הביטוח הלאומי שדיברנו אצלך, בעניין של בחורי ישיבות, גם אנחנו עכשיו מאבדים אותו, פגישות אחרונות מול ביטוח הלאומי, מול נציגי האוצר, מול נציגי הרווחה, לא עשינו חיים פשוטים.
מה זה פשוטים? אתם הולכים שם להורדת התשלום מתקופת בחורי ישיבה?
לבטל, שבחור ישיבה עד גיל 19 או עד סוף שנת הלימודים לא ישלם, בדיוק כמו סטודנט חילוני.
כי אין לו איך לשלם.
נכון.
מצפים שישב ללמוד?
נכון.
יפה, טוב, שיהיה בהצלחה גדולה.
תודה רבה, יום טוב.
חבר הכנסת מלכיאלי משס, תודה. איתי גדסי כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי.
מרים נאור ממליצה שהממשלה לא תעסוק בסוגיית המרכולים בשבת קודש, אלא להותיר את זה בסמכות הרלוונטית לשר הפנים. בקיצור, גלגלה את הפוח אדמה הלוהט הזה לדרי.
כן, על פניו, תראה, אתמול היה דיון בבגץ, כמו שאתה אומר, על המסחר בשבת, אותה עתירה ידועה, המדינה ביקשה ארכה נוספת, ואנחנו זוכרים את התירוץ, איחוד תל אביב ובת ים, ממילא צריך להמתין עד שהדבר הזה יקרה. בדיון הזה השופטת הנשיאה, בעצם מרים נאור אומרת, נכון שהממשלה בחרה לעסוק בסוגיה הזאת של חוק העזר, אבל זו הסמכות של שר הפנים, אל תזרו חול בעינינו, כך אומרת נאור, הייחוד עם בת ים זה לא עניין של חצי שנה, כי המדינה ביקשה ארוכה של חצי שנה. החובה היא של כל רשות לקבל החלטה, כי מדובר על אישור חוק העזר של תל אביב, שיאפשר פתיחה בשבת במספר מקומות, מתחמים, וכל הנושא של איחוד יקרה שנים במקרה הטוב, אם בכלל, ובין החלטה להחלטה חולפים החיים עצמם, כך אומרת נאור. בשטח קיימת הפקרות ומקובל עליי שצריך לשים לה קץ, ומי שאמור בעצם לקבל את ההחלטה בעניין השבת זה שר הפנים, גם בעניין האיחוד אגב זה שר הפנים, אבל אין קשר בין השניים, כך אומרים השופטים, ולכן דורשים שהממשלה תעביר את סמכויות השבת לידי השר דרי, וככל הנראה, עדיין לא הייתה החלטה, אבל ככל הנראה בג"ץ לא צפוי לאשר את בקשת הדחייה לחצי שנה שביקשה המדינה. במהלך הדיון גם השופטת ברק ארז דיברה על כך שמי שיקבל את ההחלטה בעניין השבת וגם בעניין האיכות זה שר הפנים, אבל אין שום קשר בין השניים למרות שהוא מקבל את ההחלטות בשני הנושאים. יש תשטוש ברמה הציבורית של מי מקבל את ההחלטה. כמובן עיריית תל אביב גם כן הייתה בדיון הזה ושמיע את עמדתה על כך שהיא רוצה את חוק העזר, כי למרות האיחוד אם יהיה וכאשר יהיה, הדבר לא ישפיע על בת ים, כי מדובר בחוק העזר על רובעים מסוימים בתל אביב.
טוב, בוא נצרף את השאלה לעורך דין דוד שוב, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
אז מה אתה אומר, תצליחו בסוף?
תראה, מה שאני אומר שהדיון, למרות שהוא אולי נשמע טכני וקשור ל... זה סוג של אימות בין המדינה לעיריית תל אביב, אני חושב שהוא היה פסימי מאוד מבחינת האינטרסים של השבת, כיוון שאומנם הוא עסק ברובו בנושא, בשאלה מאוד אקוטית מי יחליט, שר הפנים או ממשלת ישראל, אבל הם רמזו רמזים מאוד מאוד גדולים שהם ייקחו את הסמכות אם שר הפנים או הממשלה לא יידרשו לכך ממש ממש בהקדם, ואם ייקחו את הסמכות נראה שהכיוון שלהם הוא כיוון של לאשר את חוק העזר של עיריית תל אביב, שהוא חוק חמור מאוד מכל בחינה, גם מבחינה חוקית. האמת שאנחנו עד כדי כך לא מבינים.
רגע, רגע, שנייה, שנייה. שר הפנים לא יכול לקרוא לראש עיריית תל אביב ולהגיד לו, אדוני, אתה חורג מסמכותך? יש...
תראה, שר הפנים לא רק שאמר לו את זה, אלא גדעון סער אפילו כתב את זה בצורה ברורה בזמנו, פעמיים, בשתי החלטות שנתן. גם אריה דרעי בשבתו כשר הכלכלה הגיש עמדה לבית המשפט שאמר שהוא מתנגד. אבל בסוף זה שאלה של סמכויות.
אבל בית המשפט אומר, רבותיי, לא רוצה להתערב בזה, זה שר הפנים, זה עניין שלו, זה סמכות שלו.
בית המשפט כמעט מתחנן ואומר, כבר כשנתיים מתחנן ואומר, אנחנו לא רוצים להכריע בזה, מי שאמור להכריע בזה זה שר הפנים. או אם נקבל את אותו אילוסטרציה שעשתה הממשלה שלקחת...
נו בסדר, אז שר הפנים עכשיו מקבל גושפנקה מבית המשפט.
אבל זה העניין, העניין הוא שעל הנייר ברמה התקשורתית עיתונאית זה נראה נכון, אבל המציאות היא שכרגע הסמכות משרד הממשלה...
מה, זו בעיה, זו בעיה כל כך קשה.
זה אומר ביבי נתניהו, ביבי נתניהו איך שהבנתי מתקשורת, אתם מומחים בזה יותר ממני, לא מוכן להחזיר את הסמכויות לשר הפנים. אז יש פה איזה סוג של כשל טכני, אבל אם הוא לא ייפטר מהר מאוד, צריך להבין שעל פניו, בצורה כזאת או אחרת, בית המשפט יאשר את החוק המופרך והכמעט מרושע הזה, שפוגע ברוב הסוחרים הקטנים.
איזה נורא זה הסיפור הזה, והקושי הכי גדול, זה איך להתמודד עם זה. כי אם אתה תצא למלחמה, אתה יכול לעשות בדיוק הפוך. אם לא תצא למלחמה, אתה תאפשר למה שנקרא למים לזלוג. צריך להיות מאוד מאוד חכמים כאן, אתה יודע, להיות...
כן, אבל לכאורה הדרך היא פשוטה, במידה ויהיה לחץ פוליטי להחזיר את הסמכויות לשר הפנים בעקבות הדברים המאוד מפורשים שציין הכתב שלכם, שבית המשפט ממש לחץ להחזיר את הסמכויות לשר הפנים, זה נכון, לבוא ללחוץ כהמשך לאותו לחץ על ראש הממשלה שיחזיר את הסמכויות לאריה דרעי, ואם שר הפנים ייתן החלטה כמו החלטות שנתנו קודמה וכמו החלטה שהוא נתן עצמו
כן, אבל צריך לזכור שגם זה מסוכן, נכון? איתי גדסי, בוא ננסה לרגע לתאר סיטואציה, הולכים לבחירות, שר הפנים הבא יהיה, אני יודע מי, לא יודע, ככה זה שם תל אביבי ממוצע, אין לי מושג מי יהיה, בחור חילוני, נגיד יאיר לפיד לצורך העניין, אחד מהאנשים שלו יהיה שר הפנים, הוא מאוד חשוב לו הציבור התל אביבי, לצערנו הם לא שומרים שבת, עם הסמכויות בידיו, אין לו שום מניעה לפתוח ולאשר, נכון?
נכון, זאת הייתה הסיבה גם שהעבירו החרדים, העדיפו שהסמכויות יהיו בידי הממשלה, כי אז הם יכולים להשפיע על כך שבעצם לא יאשרו, אבל אם יהיה שר פנים באמת שהוא לא חרדי, הוא יוכל... קדנציות אחרות, לא כרגע כשאריה דרעי נמצא, לאשר את החוק.
בעיה.
סך הכל מדובר בחתימה של שר הפנים על חוק עזר עירוני.
דוד, אז איך הם מתמודדים עם זה?
תראה, זה לא ממש מדויק, כיוון שצריך להבין, גם בתל אביב עצמה...
אין דבר כזה, מה שאיתי אומר מדויק.
לא, לא, אז אני אסביר לך, זה דבר שכל מה שהוא אומר מדויק ותמיד. זה יכול להיות שכתב ברדיו כל חי לא יגיד דבר מדויק.
יפה, עכשיו מפה אתה יכול להמשיך.
כן, אבל צריך להבין שגם חלו תמורות, גם בציבור הטלוויזי, שנראה לכם כאיזה סוג של משהו מעבר להררי החושך, למשל ראש...
כן, אבל אני מסכים איתך, אבל הוא חלש, הוא חלש. הקיצוניים הם הדומיננטים, בכל מגזר.
לא, אבל אני אומר, ראש העיר עצמו, מי שקצת קרא תקשורת בחצי שנה האחרונה, ראש העיר עצמו הודיע ופרסם אפילו מנשר לכל העיריות ולכל חברי הכנסת. הוא שלח מכתב ל-200 עותקים ואמר שאנחנו צריכים להגיע להסדר חברתי, לבטל את המתחמים של הקניונים, לבטל את כל המסחר בכל הארץ, ככה אמר ראש עיריית תל אביב, כי זה לא שבת יהודית, כן, זה אני אומר, ראש עיריית חולדאי כך אמר, ולהשאיר כך וכך מרקולים. זאת אומרת, גם הם הבינו לאור התיק המשפטי שהגשנו ולאור כל הלחץ של הסוחרים
הקטנים. אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו, דוד. כי יהודי שומר מצוות ושומר שבת, אני מאוד לא אוהב את הדיון הזה. אני לא אוהב את הדיון הזה, כי אני מרגיש שאנחנו כאילו נמצאים בבית משפט ורבים על איזה ירושה, או על איזה, אתה יודע, סכסוך עסקי. זה לא הסיפור פה. אנחנו לא ננצח אותם, או הם לא ינצחו אותנו בבית משפט. הסיפור פה הוא אחר. הסיפור פה הוא לשבת לשבור את הראש ולחשוב איך אנחנו גורמים לחילונים לאהוב את השבת. איך אנחנו מראים להם את הצד היפה. זה הסיפור, כי בית משפט פה, מחר, מחרתיים, זה לא הניצחון האמיתי, זה רוח, זה לא עניין טכני, זה רוח.
אני חושב שאתה צודק, אתה צודק 100%, אני חושב שדווקא התיק שלנו, התיק שאותו אנחנו מייצגים, שהוא תיק בעצם של סוחרים שמבקשים מנוחה יום אחד בשבוע, הוא תיק שבעצם כן יכול לחדור ללבבות, וגם חדר ללבבות, וגם מציג את התמונה, מה קורה, איזה אנשים אפילו...
כן, אבל בסוף אתה חובש כיפה שחורה, נכון?
מה זה?
בסוף אתה חובש כיפה שחורה.
זה לא רלוונטי לגמרי, זה מנועל ברמת משרד, זה לא קשור, כמו שאנחנו לא רוצים לחשוב ששופטים ישפטו לפי זה,
לא קשור, אנחנו לא רוצים לחשוב, אמרת יפה, לא רוצים לחשוב.
נכון, לא רוצים לחשוב, תראה, אני מייצג אחרי הכל מאות אנשים שכולם, רובם המוחלט, חילונים מוחלטים, שמעוניינים להיות עם הילדים שלהם יום אחד בשבוע.
אבל אמרתי קודם, אני בטוח שזה המיינסטרים, אבל הקיצונים... הם עושים את הרעש, ותמיד הם מובילים בכל מגזר, גם אצלנו אגב הקיצונים, הם מובילים, אין מה לעשות, בכל מגזר, הקיצונים בסוף מכתיבים את הטון.
אני מסכים איתך, ולכן המלחמה היא לא פשוטה, אבל זה לא אומר שאתה צריך להילחם אותה.
כן, לכן אמרתי, זה מאוד מאוד מורכב.
וזה גם לא אומר שאי אפשר לנצח בה.
נכון.
הרי המציאות היא שניצחנו רק לפני 2.5 שבעקבות אותו ניצחון, כל המומה עד היום מתחוללת, שניצחנו כאשר... בגץ, הורה לעיריית תל אביב לאכוף את החוק.
טוב.
אז אפשר לנצח, וצריך לעבוד, וצריך לעשות את שלנו.
ולהתפלל.
נכון, בהחלט. וזה אני בטוח שכל המאזינים שלך עושים.
כן. אני מודה לך על השיחה הזאת, עורך-דין שוב. תודה, שיהיה בוקר טוב.
כן, כן.
תודה. איתי?
כן, מוטי.
אז מה, לאן זה הולך?
תראה, רק הערה קטנה, הוא דיבר על אותה איגרת של רון חולדאי, הוא לא שהוא הפך לצדיק, הוא כותב שם שצריך לפתוח את הקיוסקים והמרקולים בשבת, ולעשות תחבורה ציבורית בשבת, זה לא שעכשיו, אבל זה נכון שגם בציבור החילוני רוצים יום מנוחה, אתה יודע, מבחינה סוציאלית, ראינו גם את חוק השבת שעבר של גואטה, שאוסר לכפות על בעלי עסקים לפתוח את החנויות, יש איזושהי... תנועה גם בכיוון הזה, אבל על פניו בית המשפט הבגט רוצה ששר הפנים יחליט בזה, בעצם יחזירו את הסמכויות לשר דרי, ושהוא יסתור, או בעצם לא יחתום על אותו חוק עזר עירוני, וכמו שאמרת, יש בזה סיכון שאם יבוא שר פנים אחר, הוא יכול לאשר את זה בין רגע.
איתי גדזי כתבנו, אני מודה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב, שיהיה, אנחנו סיימנו. תודה לצביקה גרוניך, יאי ליבר, מוטי קופפר ולאשר גרייבר שהיה היום החדר החדשות. אנחנו נאחל לכולכם יום טוב, להתראות, וכבר אנחנו מתחילים לאט לאט להתקרב לקראת שבת המלכה. אותו. שיהיה לכם יום טוב, להתראות מחר בדקה לשמונה.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות. החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב, בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו. כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
והנה רוני שלנו יוצאת מהחללית, מניחה רגל ומציבה את הדגל. גבירותיי ורבותיי, צעד קטן לרוני, צעד גדול לשבוע החלל הישראלי.
חולמים להגיע למאדים? סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע מזמינה אתכם לשבוע החלל הישראלי. מסלול אתגרי, תצפיות, אסטרונאוטים ועוד. הכניסה חינם, 29 בינואר עד 3 בפברואר. פרטים באתר space.gov.il. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג בנמל 03-60-31-081.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' תוות. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. התחלנו ללמוד בשיעור האחרון דיני עירוב תבשילין. מרן פתח בדין של עירוב תבשילין, שאם לא הכין עירוב תבשילין, מותר יהיה לבשל ביום טוב כמה קטרות, ומה שנותר הוא מותיר לשבת. ההבנה של דברי מרן כך היא: לא יכול להיות שאדם יבשל בשתי קטרות נפרדות, אפילו אם זה יהיה אותו מאכל עצמו. שתי קטרות של אורז, שתי קדרות של מרק ירקות, שתי קדרות של איזה בשר, דגים וכדומה, קדרה אחת הוא מייחד ליום טוב, קדרה אחת מייחד לשבת. זה אסור. גם אם אולי הוא ייקח קצת מהקדרה של שבת ויוכל ביום טוב, זו עורמה ותחבולה, וזה אסור. מה כן מותר? מותר לבשל בקדרה אחת. דהיינו, אני צריך, יש לי ברוך השם חמישה בני בית שאוכלים, חמישה אנשים שאוכלים, אני מבשל עבורם חמש מנות, בדרך כלל לצורך אותו היום. אני לא עשיתי עירוב תבשילין, אני רוצה במקום להכין חמש מנות, אני רוצה להכין 15 מנות. מותר. אני לוקח מאותה קדרה את החמש מנות, מחלק לצורך יום טוב, ואז יש לי בליל שבת עוד חמש מנות, וביום שבת עוד חמש מנות. נמצא שהכנתי ביום טוב לשבת, וזה לא נקרא הערמה. שתי סיבות יש למה זה לא נקרא הערמה. סיבה ראשונה, יש לי תוספת של טעם בזה שמרבים את האכילה. קדרה שמבשלים בה בצמצום, קשה מאוד לתזמן את התבלינים שיהיו בדיוק לפי המידה המתבקשת. צריך מאוד מאוד לדייק, וזה קשה. לעומת זה, קדרה שיש בה הרבה אוכל, קל מאוד לסדר את התבלינים בצורה כזו שזה יתאים את המאכל בקלות, כי מעט יותר, מעט פחות, זה נבלע בריבוי המאכל. ולכן, כבר דבר ראשון ראיתי שקל לי מאוד להתאים, ולא רק. ברגע שיש הרבה אוכל, הפריטים שבקדרה מזינים, מוסיפים, מתאימים אחד את השני. אם זה למשל בשר, יש בשר יותר שמן ויש בשר פחות שמן. אז השומן מתערבב ונספג ונבלע בכל התבשיל ביחד. אם זה עוף, אותו הדבר. בכל מאכל שנרצה, הטעם מתערבב ונעשה הרבה יותר טוב. נמצא שבאוכל שאני מבשל ישר ליום טוב, אני כבר נהנה. במאכל שבישלתי ליום טוב, מיד אני מרגיש את ההנאה. אז הבישול, הריבוי של הבישול, היה באמת לצורך יום טוב. זה טעם אחד. טעם שני, יש לנו דין בשבת. אדם שבישל בשבת, אם זה במזיד, הוא אינו רשאי לאכול מהמאכל הזה לעולם. אם זה בשוגג, גם הוא וגם אחרים מותר להם ליהנות לאכול מהמאכל מיד במוצאי שבת. בשבת עצמה גם אחרים לא יכולים. בשבת עצמה, גם אם הוא יתכוון בבישול רק לצורכו, למשל הוא תיגן שניצל, למשל הוא תיגן חביתה, את החביתה הזו לא ניתן לאכול בשבת, בין בשוגג, בין במזיד, לאף אחד. במוצאי שבת, במזיד, אסור לו למבשל ליהנות מאותו המאכל, אבל בשוגג מותר גם לו וגם לאחרים במוצאי שבת מיד. זו הלכה לגבי שבת. מה הדין ביום טוב? בשעה 3, אחרי שכבר סיימנו את ארוחת הצהריים, את הסעודה של יום טוב, עמדה הגברת או עמד האדון ובישלו ביום טוב לצורך הלילה. והאדם הזה בא אליהם באמצע הבישול ואומר להם, מה אתם עושים? כבר גמרנו לאכול. הם אומרים, אנחנו מבשלים לצורך הלילה, הרי מותר לבשל ביום טוב. לקח לו זמן להסביר ולשכנע שמה שמותר לבשל ביום טוב זה רק לצורך אותו היום. עכשיו הם שואלים, מה נעשה במאכל שכבר בושל? התשובה, מותר לאכול מזה מיד. למה? מה זה שונה משבת? סוף סוף, הרי הם בישלו לא לצורך אותו היום. למה ביום טוב זה מותר? הגמרא נותנת הסבר, דילמה מקלעי לאורחים וחזה להו. אם היו באים אליו אורחים בהפתעה בלי שיודיעו קודם, הייתי מתבייש אם לא היה לי מה להגיש לפניהם. כעת שבישלתי, אמנם בישלתי באיסור, לא לצורך אותו היום, אבל כעת שבישלתי, הרי בישלתי לצורך, יכול להיות מצב שיבואו ויצטרכו לצורך היום טוב עצמו. לכן גם אם לא באו אורחים, אם האופציה הזו של דילמה מקלעי לאורחים קיימת, אם המציאות הזו קיימת, ממילא המאכל לא נאסר. זה הטעם למה מותר גם להוסיף, אם לא עשה עירוב תבשילין, להוסיף על המאכל, כי אמנם נכון אמרתי, אנחנו חמישה נפשות, חמישה בני בית, שיושבים לאכול, האכילה מיועדת לחמישה, אבל מה יקרה אם בהפתעה יבוא מישהו ויראה אותנו באמצע האוכל? לא נזמין אותו להשתתף איתנו לאכול? והרי הארוחה לא מספיקה. על ידי התוספת, גם אם היא קלה למקום אורח לא קרו, נוכל להוסיף ולתת גם עבורו. ונמצא שההיתר של דילמה מקלעי לאורחים נאחז גם בתבשיל שאני מבשל עבור שבת. התוספת שהוספתי עבור שבת היא נכללת באותה הדוגמה של דילמה מקלעי לאורחים וחזה להו. אז אם זה היה ראוי ליום טוב עצמו, בוודאי שהשיריים יהיו מותרים גם לצורך השבת. זה הסבר דברי מרן שמותר להוסיף על המאכל, אבל דווקא באותה קדרה. בקדרה נוספת אין מקום להקל, כי זה ניכר שהוא עושה מלאכה לצורך השבת, והרי הוא לא עשה עירוב תבשילין. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
אתה עובד כל היום בכתיבת קורות חיים? בוא למצוא עבודה אמיתית. המרכז להכוון תעסוקתי ועיריית בני ברק מזמינים אותך לריד התעסוקה הגדול לגברים, בו תוכל למצוא מגוון משרות חמות ופרנסה בכבוד. היריד יתקיים ביום שלישי כ"ו בטבת בין השעות 2-5:30 אחר הצהריים במרכז להכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 בני ברק. הדרך שלך לפרנסה עוברת במרכז הכוון.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים קו פתוח היום ומחר. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
לנשום את ניחוח מתאי הקפה בברזיל, להרגיש בכל לגימה את העמם של פולי קפה איכותיים, מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי, 100% פולי קפה מברזיל, לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט, להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה. תהנו.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
מבצע באינטרנט רימון לרגל השקת טכנולוגיית חוכמת ההמונים, 50% הנחה למצטרפים חדשים. מתקשרים 1-800-222-234.
בית שלנו פושים חכם, אינטרנט
כפוף לתנאי המבצע.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן אשר גרייבר. ועדת המשנה לביקורת המדינה של הכנסת צפויה לאשר היום את פרסומו של דוח מבקר